שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים ומערכות. מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של עבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור. והפעם לכבוד הספר גברים, אני שונאת אותם, נמצא איתנו הדוקטור שרי אהרוני, מרצה בכירה בתוכנית לימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ופעילה פמיניסטית. שלום, שרי.
בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב שבאת. הספר הזה, ספרון אפשר לומר, של צרפתייה צעירה, נכון? בשם פולין ארמנז'. איך הוא הגיע לידייך?
קיבלתי אותו מתנה מהבן זוג שלי, דוד גוטסמן.
שהוא המול שלנו כאן בהוצאה, יש לציין.
בדיוק.
אוקיי. אז בעצם אנחנו שתינו כרגע תחת האדון, אפשר להגיד.
כן, האדון שמדגים את העיקרון הזה שהספר גם עוסק בו, והיא השאלה של איך אפשר לכלל לסנוא גברים שחלקם הם בני ברית, נכון?
כן, אני חושבת שאת אומרת שהוא עוסק בשאלה, אני לא בטוחה שאפשר להגיד על הטון של הספר הזה שהוא עוסק בשאלה. הוא יותר, יש פה יותר סימני קריאה מאשר סימני שאלה.
כן, הספר ממש כועס. נכון, זה ספר כועס. זה ספר כועס, והוא, בגלל זה אני כל כך מחבבת אותו, כי הוא מתחבר למסורת שאני רוצה לדבר עליה קצת, שאנחנו קוראות לה פמיניזם מיליטנטי. והפמיניזם המיליטנטי, שהוא בעצם מופיע מדי פעם בהיסטוריה הארוכה של הפמיניזם, הוא לפעמים גם נעלם. וכל פעם שהוא מופיע, אז כולם נדהמים.
איפה זה? מה זה? איך היא מדבר? מה? נכון? זה כזה תמיד.
וזה עושה את העבודה. זאת אומרת, זה מעורר דיון, זה מעורר שאלה. זה באמת אחת השאלות שזה מעורר, האם גברים הם בני ברית? ובאיזה תנאים? והאם כאשר אנחנו נגיד את הדברים הכי קשים והכי קיצוניים על מצבן של נשים בעולם, נגיד, ואנחנו יודעות שחלק מהדברים נכונים, נכון? חוסר הייצוג שלהן, אלימות, ההתייחסות המבזה, תחושות של קיפוח, אפליה. אז הדברים האלה מגובים בנתונים, וכשאנחנו אומרות אותן, אנחנו תמיד צריכות לשאול איך לדבר על זה. והטון הזה שאומר, די, נמאס לי, אני לא יכולה יותר לראות גברים, הוא בעצם משהו שעובר להרבה מאוד נשים בראש, לפעמים זה חולף, אבל הוא עובר להן בראש. והמוטו של הספר, אגב, אני רוצה להקריא, את המוטו?
כן, כן.
יאללה. הבטיח של הספר יש ציטוט מאוד מאוד יפה, מפעמון הזכוכית של סילביה פלט.
כן.
ובגלל שאנחנו מדברות על ספרות, אז אני רוצה להגיד שסילביה פלט בשנים האחרונות זוכה לעדנה מחודשת. ספרים שהיא פרסמה בשנות ה-60, בעיקר פעמון הזכוכית, פתאום...
כן, יצא מחדש.
יצא מחדש, הוא מופיע בחנויות הספרים, הייתי עכשיו בלונדון, ראיתי כל המדפים, The Bell Jar של סילביה פלט, וזה מאוד מעניין.
זה יחד עם עליית הדיון, גם בטיפול במחלות נפש, שזה דיון שפתאום הוצף, וגם, אני אגיד את זה בצורה שאולי לא תשמע נחמדה, אבל מותר היום לא לשמע נחמדות, זה חלק מעליית קרנו של הקורבן.
כן, וגם נשים צעירות. אני חושבת שהקול שלה הוא של אישה צעירה. הרומן כן. הזה הוא רומן שמדבר על אישה צעירה, שמנסה למצוא את עצמה באיזשהו עולם, שהיא לא מבינה, אבל יש לה חלום, והיא רוצה להגשים את עצמה, וזה מסתבך.
כן. אגב, גם הספר הזה של ארמנז', הספרון הזה, גם אותו קראתי כספר של אישה צעירה. ואני חושבת שזה דבר שצריך לזכור אותו כשאנחנו באות לדבר, או גם להפנות ממנו את המבט.
נכון, נכון. והכעס הזה, יש פה באמת משהו שמאפיין תודעה פוליטית שמתגבשת מתוך רגע של הבנה. שהעולם הוא, יש בו איזה חוסר צדק. שדברים מסוימים הם לא כמו שסיפרו לי. והתחושה של הכעס היא תחושה שמחוללת טרנספורמציה פוליטית. ולכן הרבה נשים צעירות שנהיות פוליטיות בכל מיני תחומים, אחד הרגשות שמניעים אותם זה רגשות של כעס. אז סילביה פלט כותבת, וזה המוטו של הספר, הבעיה היא ששניתי את הרעיון לשרת גברים בכל צורה שהיא. ואני חושבת שהמשפט הזה תופס רגש שכמעט כל אישה ברגע מסוים בחיים יכול להיות שהיא אוספת את הגרביים מהרצפה בצהריים בערב, כשהיא שמה עוד מדיח או עוד מכונת כביסה, הרעיון הזה יכול פתאום לחלוף בראשה, ואז...
סיבן, איזו שנה את מדברת למה אנשים? באמת, זאת אומרת, כאילו, המוט הזה של סיבן ואתה באמת לקוח מהשנים שבהם הספר עוסק, פעמון הזכוכית, באמת של היותך מזכירה מתופפת על עקבייך במשרד כזה או אחר, ובנות הראו ייצוגיות וזה. אנחנו בעולם שלפחות... שוב, אני רוצה להפריד בין הדיון החברתי-כלכלי לבין הדיון הפמיניסטי, כי אני חושבת שההפרדה הזו חשובה, אבל לרבות מהאנשים, ובטח לאנשים שיגיעו לספר הזה, הגברים שלהם מפנים מדיחים על ימין ועל שמאל.
את חושבת?
כן, אני יודעת. אך. אולי הספר הזה זכה להתייחסויות פעמיים בהארץ, ואולי עוד פעם אחת בוואלה, רוב קוראות הארץ זה נשים שגבר שלהם יודע איך להפעיל את המדיח.
כן, אה? אני לא יודעת, אני חושבת שהטענות בספר הן מאוד מדויקות, כלומר, אני חושבת שהמקום הזה שנשים מוצאות את עצמן בעמדה שבה הן נאלצות לשרת, לא יכול להיות לו גבר ספציפי, אבל לשרת את המבנה, לשרת את המערכת, לשרת איזשהו סדר שאומר להן, טוב, עכשיו אנחנו צריכות להתנהג יפה, אתן צריכות להתלבש בצורה מסוימת, אתן צריכות את הגוף שלכן להחזיק באופן מסוים, אתן רצוי שאתן תעשו כל מיני משימות ביתיות או אחרות בצורה מסוימת. כל הדבר הזה זאת עבודה, עבודה פנימית, עבודה רגשית, עבודה יומיומית שנשים עושות אותה כדי להתקבל בחברה, כדי להיות מעוגנות, כדי באמת להיות מסוגלות למצוא עבודה, או שיתייחסו אליהן יפה בתוך הבית, או אפילו כדי לשרוד, בהרבה מקרים. והדבר הזה הוא...
גברים אינם מצייתים לקודים למיניהם? כלומר, שוב, זה לא סותר, יכול שגם הם מצייתים, והם פשוט עוד לא כתבו את הספר הזה, כי לא ניתן היה לשים ספר בעל כותרת מקבילה.
לא, שגבר יכתוב גברים, אני שונא אותם.
למשל.
כזה.
נכון, אוקיי. לזה אפשר בהחלט לחכות. בואי שנייה אחת, אבל כי אנחנו כבר קראנו ודנו וזה, אבל בואי באמת נפרוט מעט, תספרי טיפה על הפרקים, על המהלך אולי שהספר הזה עושה.
אוקיי, אז הספר מתחיל באיזושהי קריאה מאוד בומבסטית שפורסת את המשנה של הכותבת, שהיא באמת מדברת על השנאה הזאת באופן גלוי, ומדברת על מיזנדריה, נכון? שזה שנאת גברים, והיא בעצם אומרת, בזה הספר שלנו עוסק. והספר הוא מאוד מאוד במובן הזה פרובוקטיבי, כי הוא מניח על השולחן איזשהו טאבו. הטאבו הוא שבעצם נשים אמורות לאהוב גברים, כי הם חולקים איתם את החיים. חלקם הם הבנים שלהם, חלקם הם האהובים שלהם, הורים וכן הלאה.
אני חושבת שהטאבו הוא בכלל הכללה של אוכלוסייה כל כך רחבה, זאת אומרת שמיזנדריה הרי אפשר לומר שהיא כן. סוג של גזענות, נכון? זה הטאבו. זה להגיד קבוצה שלמה, כוללת,
כן.
אני שונאת אתכם. זה מה שנראה לי הטאבו.
כן?
כן.
באמת?
אני חושבת.
אז אני, בגלל שאני קוראת הרבה ספרות, כאילו, תיאוריה פמיניסטית והיסטוריה פמיניסטית, אז אני קוראת את זה כמסמך שהוא מעבר לזמן. במובן הזה שגם כשאנחנו נקרא את מרי וולסטונקראפט, שכתבה ב-1792,
סוף שאני מאוד מחבבת,
כי עברו 200 שנה, אבל אם בוא נגיד שאם היית קוראת אותה, אז זה היה מצבן אותך. כלומר, גם אז כשאנחנו קוראות את הטקסטים הראשונים והמוקדמים שמנסים לנסח רעיונות פמיניסטיים, אנחנו נמצא בהם הרבה מאוד נטיות להכללה. כלומר, שנשים הן כך, או גברים הן כך, שיש דרכים מסוימות שעלינו לפעול. ובעצם, כל הטקסטים האלה הם טקסטים שבזמן שהתפרסמו, עוררו הרבה מאוד מרמור וכעס, בגלל שהם חצו כל מיני קווים. למעשה, בכולם, נשים פמיניסטיות באות ומנסות לערער סדרי עולם, והן עושות את זה באמצעים רטוריים שמתאימים לתקופה שלהם. העולם שאנחנו חיות בו היום הוא עולם שבו שימוש ברגשות, למשל, הוא מאוד מאוד נפוץ. והשימוש ברגשות כדרך לעורר דיון, כדרך לייצר תשומת לב, נכון? אנחנו כל הזמן מרגישות את המניפולציות האלה מסביבנו, גם במדיה, בחדשות, ברשתות חברתיות. ולכן הטקסט הזה הוא טקסט שהוא ממש מתאים לתקופתו. כשאנחנו נלמד את זה בעוד 100 שנים...
אני יכולה להגיד משהו נורא מרגיז, אני חושב שנטייה הזו היא איזושהי נטייה שנובעת מהנשי, או מההשתלטות של הנשי על השיח. כמובן שנעשה בו שימוש גם על ידי גברים, וכדי באמת לעשות הרבה מניפולציה, ולמכור דברים, ולסחור ולשלוט, אבל השיח הרגשי הזה... וההשתלטות שלו עכשיו, נראית לי, נשענת מאוד על, על, על הנשי.
כן, אז האמת היא שזה זה, זה חלקי, כי יש, יש הרבה מאוד תיאוריות ודיונים, למה אנחנו חיות בעולם כזה, שבו רגשות הם דבר כל כך מרכזי, ויש גם תיאוריות פוליטיות שראות את הקשר בין פופוליזם, לרגשות, ושזה בעצם זאת איזושהי דרך to mobilize, להניע אנשים לפעולות מסוימות, בעולם שבו רעיון האמת, נכון? הולך ומתשטש. Mm-hmm. אז אם אין אמת, אם אין אידיאולוגיות גדולות, אם אין לנו כבר אמונה בכל מיני מערכות של רעיונות שפעם יחדו אותנו, אז מה נשאר לנו? כל מיני רגשות סובייקטיביים. אני לא חושבת, אלא אני מרגישה okay. ש... נכון?
כן.
ואם אני מרגישה, איך אפשר להתווכח? הרי
כן,
זה סובייקטיבי.
האמת שלי, כן, היא סובייקטיבית.
נכון? וזה מעניין, מה מפנה הרגשי הוא קשור קצת לקריסה של האמת, אבל אני דווקא רוצה לבוא ולהגיד שבהיסטוריה הפמיניסטית, הפמיניזם המיליטנטי הוא דווקא איזשהו פאטרן, הוא סוג של מאפיין או דפוס, שפתאום מופיע, זה מין מודחק, משהו מודחק, mm-hmm. שצף ועולה בכל מיני אופנים. למשל, מהפכה הצרפתית, יש לנו... ציורים בעיתונות שהתפרסמו מהמהפכה הצרפתית, מהצעדה של אנשים על ארמון ורסאי, ובציורים האלה שמתפרסמים יום אחרי הצעדה, יומיים אחרי הצעדה, כי כבר יש עיתונים מודפסים, אנחנו רואות נשים צרפתיות מחזיקות כלשונים, כידונים, תותח, אנחנו רואות אותן, עולות על הארמון, עם כלי נשק. ואת הרעיון הזה שנשים הן לא אלימות, נכון? שנשים הן לא... לא יכולות בצורה אלימה להפיל משטר, הוא גם משהו שאם אנחנו נכנסות להיסטוריה, אנחנו מבינות שהוא לא תמיד נכון.
כן. אבל הטענה המרכזית היא נגד האלימות הגברית, אז כאן היא נענית בעצם בסוג של אלימות, וגם בקלשונים כמובן נענית באלימות.
אז... נכון. אז אנחנו נגיד, אוקיי, מה הם התנאים במהפכה הצרפתית שגרמו לזה שנשים יקרות, לוקחות תותח ועולות על ארמון של המלך, נכון? או לחילופין, נלך לסופרג'יסיות באנגליה, שבעצם החליטו לנקוט בטקטיקות מיליטנטיות, שהרעיון היה אלימות סלקטיבית. אלימות סלקטיבית זה אומר אלימות נגד רכוש, ולא נגד בני אדם, והן התאמנו בשביל זה, וכן הלאה, ועשו פעולות של ניפוץ חלונות, ואפילו פצצות, ניסיונות וכן הלאה. ואחת הדוגמאות היא של פעילה סופרג'יסטית שנכנסה לנשנל גלרי עם סכין, ובעצם השחיתה את הציור המפורסם של דייגו ולאסקס ונוס מול המראה. כמובן שהיום מי שעוקבת אחרי החדשות...
הם משחיתים אומנות למען המאבק האקולוגי.
בדיוק, אנחנו רואות 100 שנים אחרי שהסופרג'יסטיות השחיתו אומנות למען המאבק הסופרג'יסטי, אנחנו רואות השחתה של אומנות למען... פעילות אקלים וסביבה.
נכון, אבל היום אני חושבת שתוכן האומנות הוא פחות משנה. זה לא שהחמניות עשו משהו
נכון,
לסביבה.
נכון.
שם עם ולסקז יש משמעות לציור הספציפי הזה.
נכון, אבל הפעולה היא פעולה מיליטנטית, נכון? היא פעולה
כן.
שבעצם נחוות כמשהו שהוא חוצה גבולות, נכון? שהוא בעצם לא ראוי. זה ממש מוגזם. אז אם אנחנו ניכנס ונשחית יצירת אומנות, זה כבר פעולה שבסיווג של פעולות פוליטיות הוא נחשבת כפעולה שמתחילה לרמז על תפנית מיליטנטית. סופרג'יסטיות הייתה להן תפנית מיליטנטית, ואחרי קבלת זכות הבחירה, המאפיין הזה ממש נעלם, ממש נעלם מהפוליטיקה שקשורה לנשים, ובארצות הברית, בגל השני של הפמיניזם, הוא פתאום צץ ועולה מחדש, עם מי שמכירה את מניפסט החלאה של ולרי סולאנס, את הסכם...
זאת שהיא ירתה באנדי וורהול, כן.
בדיוק.
כך היא נודעה.
בדיוק, ולרי סולאנס היא ממש האופן, הגילום של הכעס הזה, נכון? והשנאה לגברים, עד כדי כך שהיא לוקחת את האקדח ויורה באנדי וורהול.
כן, שוב, מצאה לגבר. אבל, לא, וגם הסיפור שם הוא כמובן מורכב, כי אתה כן ניסתה להיות חלק מהפקטורי, וזה לא שהיא מצאה איזה טארגט אחר.
נכון.
בכלל הסיפור שלה הוא מורכב פסיכולוגית. אני חושבת, אני תוהה אגב לגבי ארמן, אני לא יודעת בעצם אם התהייה הזו מותרת לי, את יודעת מה, אולי אני צריכה לשפוט הטקסט בתור טקסט ולא לתהות אחר קנקנו הפסיכולוגי.
כן, האם רק אם את קורבן ישיר, נגיד, של הפטריארכיה, במקרה של ולרי סולנס, זה ברור, היא באמת עברה אלימות מאוד קשה, וסיפור חיים נוראי, ואפשר לומר...
עסקה בזנות, וגם בסוף היא נפטרה בעצם, משהו שקשור לעיסוק
שלה. למחלה שלה גם, ובאמת, סיפור החיים של ולרי סולנס מאפשר לנו לחשוב אחרת על המעשים שלה, ועל המניפסט שהיא כותבת, אבל אפשר לומר שזה איזושהי הקצנה, של הרכיב הכי מאיים שיש בפמיניזם, נכון? אולי בעצם הפמיניזם כתנועה באה להכחיד את הסדר הישן, נכון? וכן, אולי בעצם זה מה שהפמיניסטיות רוצות.
כלומר, הפמיניזם מיליטנטי הוא רוכש, מתחת לכל שכבות הפמיניזם, שוב, המנומס לגווניו, הדיבור בנקבה, שוויון הזכויות, קידום הנשים הנתקעות, כל זה, מתחת בעצם שוכן הדבר הזה, שלפרקים נקרא ממש כמו מת, כמו תקף טנטרום.
נכון, ואז פתאום מופיע ספר כזה, וכל אומרים, רגע, מאיפה זה בא? ואני אומרת, זה בא מהמודחק הקולקטיבי, אם אפשר לומר, נכון? שזה משהו, הפחד הגדול מהפמיניזם, שמלווה את כל החברות, מאז שמופיע הפמיניזם בסוף המאה, בשם שלו, בצורה שלו, בסוף המאה ה-19, שבעצם הפמיניזם, המטרה שלו היא לשנות את העולם היסוד, ובסופו של דבר להביא לכך שגברים יאבדו את כל המעמד שלהם, ואת כל הפריבילגיות שלהם, ובעצם יהיו כפופים באופן מוחלט לשלטון של נשים.
שזו אולי, אם אפשר לנסח איזושהי בעיה שיש לי עם הפמיניזם, זה בעצם שהוא רוצה להחליף שלטון בשלטון, בעוד שהבעיה היא עם עצם קיומו של שלטון, ולא עם מי שמחזיק בו, לא? זאת אומרת, כאילו, הבעיה היא תמיד היא עם כוח, עם שררה. אנחנו רואות שגם כשנשים עולות את תפקידי שררה, הן אינן טובות מגברים, וזה לא רק בגלל שהן מוקפות בגברים וצריכות ליישר את המקב, זה בגלל שהשררה היא כזו, מעצם טבעה. זה לא באמת, זה לא מהפכה שאומרת בואו נתפרק לחלוטין מכל מנגנוני הכוח.
כן, כאמור, אני לא באמת חושבת שהמטרה של הפמיניזם היא כזאת. אני לא חושבת שהמטרה האמיתית של הפמיניזם היא להפוך סדרי עולם כמו שתיארתי קודם. אני חושבת שזאת החרדה מפני הפמיניזם, נכון? יש חרדה עמוקה. ואז...
את אומרת שזה לא מה שפמיניזם...
לא, אני חושבת שהפמיניזם כתנועה היא באמת נתפסת. כתנועה מאיימת, בדיוק בגלל שמפחדים ממנה, ואז מה שעושה פולין ארמנג' ואחרות, כשהן מעלות את החרדה הזאת על פני השטח, נכון? הן לא באות, אומרות, אל תפחדו מאיתנו, אנחנו נחמדות, אנחנו בסדר, כמו שהרבה פעמים עושות הרבה נשים שמבקשות כל מיני זכויות, וגם מצליחות להשיג אותם, כן? בצורה אחרת, נגיד בצורה של רפורמות, נכון? או בצורה של שינוי חקיקה, או בצורה של כל מיני תהליכים הדרגתיים של חינוך, שזה דרכים אחרות לעשות שינוי. אז הקריאה המיליטנטית היא בעצם באה ואומרת, הנה אנחנו רוצות לשים כאן איזושהי תחושה של חירום, של emergency, נכון? יש איזשהו רעיון כזה שאומר, אין לנו זמן לתהליכים, אין לנו סבלנות, אין לנו כוח, נכון? אנחנו רוצות עכשיו להיות כאן ועכשיו לדרוש. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לדעתי. הוא חשוב כי המגוון של הקולות, כמו שאת גם אמרת קודם, שאין בעצם, אני חושבת שאין בעצם, אנחנו לא יכולות לתפוס את מי שהשם, נכון? אין איזה מישהו שאנחנו נתפוס אותו ונגיד, אתה בגללך או את בגללך, כל המערכת הזאת נראית ככה. חלוקת עבודה, הפרשי שכר, אפליה, סקסיזם, אלימות. לא משנה, אין מישהו שנתפוס אותו. זה משהו שהוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מערכתי. ועדיין, כל הזמן אומרים לנו, טוב, אתם צריכות סבלנות. יום אחד זה יקרה. ואז פתאום, למשל, כמו שבישראל שלנו עכשיו ממשלה, שלא רק שכמעט ואין בנשים, אלא גם ברור שהרבה מאוד מההישגים הכמעט ברורים מאליהם, שקשורים לזכויות של נשים, יכולים להימחק.
כמו מה? מה את חושבת באמת שהיא מחק?
אנחנו למשל, צריכות לשים לב לנושאים שנוגעים לזכות להפלות בישראל, למשל, רק דוגמה אחת, אבל יש שורה של דברים שיכולים לקרות. אני לא כל כך רוצה להתנבא, כי אווירת החרדה...
אני סתם אקח את דוגמה שהיא נורא מקובלת עכשיו בשיח, שזה באמת עניין שירות הנשים בצהל. וגם פה אני מנסה לטעון שעצם השירות הצבאי הוא כשלעצמו חלק עם מערך כוחני, גברי. אני לא בטוחה שהמלחמה על הרצון לשרת בצהל היא המלחמה הנכונה.
כן, אז המילה מלחמה פה היא, אז פמיניסטיות מיליטנטיות, הן הרבה פעמים נתקלות בפמיניסטיות פציפיסטיות. נכון? עכשיו, פמיניסטיות פציפיסטיות הרבה פעמים שואלות, בכלל, האם אלימות היא פתרון? היא פתרון. כלומר, מה ההבדל בין אלימות פמיניסטית, אם אפשר לומר, לבין אלימות מלחמתית, מיליטריסטית? האם כנשים פמיניסטיות בכלל מותר לנו להיות אלימות? האם זה מוסרי לנקוט באלימות כדי להשיג מטרה לא אלימה?
נכון. אם אנחנו לא שוב באמת בחוקים של האדון.
נכון. ואני מאוד מתעניינת בדיונים האלה, ולמשל בקרב אנשים הקורדיות, או אנשים באוקראינה, ממש השנה, אנחנו רואות ויכוחים מאוד מאוד ברורים, בנוגע לשאלה של הזכות של נשים, למשל, להיות חלק מכוחות לוחמים, להגן על הקולקטיב שלהם, כחלק גם מרעיון של לייצר חברה, במקרה של הקורדים, לייצר חברה שוויונית ופמיניסטית, שזה חלק מהתפיסת עולם שלהם, או במקרה של אוקראינה, להשתחרר מהכיבוש הרוסי. זאת אומרת, במובן הזה, שנשים באוקראינה אומרות, אנחנו עכשיו נלחמות. על חיינו ועל חיי המשפחות שלנו, ואנחנו פמיניסטיות גם.
כן. Okay. טוב, זה נשמע סיטואציה מעט אחרת, האמת של מלחמה על החיים במובן המיידי ביותר. ברור שכשמישהו יבוא להתקיף את ביתי או את ילדיי, אני...
כן, אבל פוטין מתואר בהקשר הזה כמנהיג מאוד מאוד גברי. כלומר, כשהם אומרות, בעצם אנחנו, להגיד אני שונאת גברים ולהסתכל על פוטין, זה בעצם, נכון, מהלך...
טוב, כשאת אומרת את זה ככה... לא קראנו בכלל מהמכתם, לדעתי אנחנו צריכות קצת לקרוא. יש לך איזה קטע אהוד?
כן, אני רוצה להקריא מההתחלה, יש את התיאור שקודם דיברתי על הטרנספורמציה, על הרגע שנשים נגיד בעיקר צעירות, אבל לא רק, עוברות איזו טרנספורמציה ופתאום הן תופסות את הבעיות שלהן כבעיות פוליטיות. ואז מתעורר כעס.
כבוד פליט שקשורות להיותן נשים.
כן, כן. ואז מתעורר הכעס. אז היא מספרת בספר איך בעצם צמחה בה העוינות הזו כלפי גברים. ושבעצם היא כותבת ככה, אני סבורה שאימוץ פעיל של הפמיניזם מאפשר לנו לחזק ביטחון ואמונה עצמית שנחוצים כדי להגיע לשלב הזה, איזה שלב שבו את מתחילה להפסיק להעמיד פנים שאת מחבבת גברים. היא אומרת, בעצם, עם הזמן אנחנו נהיות נועזות יותר, כי מספר מקרי האלימות נגד נשים, בין אם מדובר באלימות פיזית או אלימות סמלית, הם תוצאה של בחינה וניתוח דרך איזושהי ידשה מבנית או סוציולוגית, ואז אנחנו מגלות שהתחושות שלנו, בהתייחס לקשרים שלנו, שרוב הפעמים הם נמצאים ברמה אינטימית או אישית, הם בעצם, התחושות האלה מקבלות ממד פוליטי. ואז אנחנו מבינות שלא רק אנחנו ספגנו שריקות ברחוב, או הותקפנו על ידי בחור שהאמנו שהוא משלנו, ולא רק אנחנו אמורות לנהל את הבית, ושהדי נמאס לנו, אז זה אינו פרי של חולשה נשית או אופי לוחמני, אלא פשוט תוצר של אי צדק עמוק, שהופך את כולנו אנשים לקורבנות. עכשיו, הרגע הזה שאת מגלה שבעצם את סוג של קורבן של איזשהו תסריט חיצוני, מערכתי, שיש בו גם הרבה כוח, הוא רגע שבו אפשר, היא אומרת, נשים פמיניסטיות במערב, למשל, חוקרות, ממשיכות, לחקור, להתעניין, עד שהן כבר ממש נזעמות מכל מה שקורה פה או במקום אחר, ואז חשות כעס עמוק, מקנן בקרבן, ובמהלך המסע הזה הן לא יכולות להבליג על הברור מאליו. העובדה שגברים והגרביות שלהם הן בעיות הפוגעת בחברה כולה, אבל בנשים בפרט. ואז פתאום הכעס נהיה משהו שאי אפשר לראות בו סוג של הבדלים, והוא מוביל לתודעה פוליטית. עכשיו, הספר הוא בעצם נושא סוג של זום, על רגע אחד, ככה אני חושבת, בהתפתחות של תודעה פוליטית פמיניסטית. והרבה פעמים נשים פמיניסטיות, גם אני מכירה את זה מהמחקר שלי ומהעבודה שלי כמרצה באוניברסיטה, הן עוברות את השלב הזה, כאיזשהו שלב מאוד חשוב, שבו הן מתירות לעצמן לכעוס על כל מיני סיבות שהתרחשו בחיים שלהן. והן מרשות לעצמן לבטא את הכעס הזה בצורה שהיא לא מקובלת. ואז הן למעשה מתחילות לחפש אחרי כל מיני סוגים של פתרונות. ובעצם מה שמעניין אותנו הם הפתרונות. מה שמעניין אותנו זה הניסיון להיות יצירתיות ולמצוא פתרונות.
אני חושבת שאחד הדברים, עוד קו שיש בספר הזה, שהוא קו שאני אקרא לו כרגע קצת ניו-אג'יסטי אפילו, שהוא מדבר הרבה מאוד על, על מעגלי נשים וכינוסים נשיים. למשל פה, לו הפכנו כולנו מזנדריות, יכולנו להיות חבורה גדולה ויפה. היינו מבינות, ואולי זה היה קצת מכאיב בהתחלה, שאנחנו באמת לא זקוקות לגברים. יכולנו, ככה נסבורה, לשחרר עוצמה נפלאה. עוצמה שבעודה מרחפת הרחק מעל ממתם של הגברים, מעל הדרישות הזכריות, חושפת אותנו לעצמנו. כלומר, אני חושבת שהספר הזה, אמרנו שהוא באמת מאוד מתכתב עם, עם השיח העכשווי, אבל גם בדברים האלה, אני קשובה לעצמי, ומתחברת לעצמי וזה, וזה זה באמת מקומות שאני נגיד מאבדת את הספר הזה, אני חייבת להגיד.
כי זה רומנטי מאוד, נכון? מין תפיסה רומנטית כזאת, שאנחנו נצליח באמצעות חברה נשית לייצר אלטרנטיבה טובה יותר, שלמה יותר, נכון? אני מסכימה איתך, איזו ראייה מאוד חד-ממדית של...
אני מדברת על מעגלי מכשפות, ושוב, זה הרבה, אני ואני ואנחנו, וכמה נהיה מחוברות לעצמנו, וזה, אני לא יודעת, אני מתקשה עם החיבור של זה לפוליטי, זה מה שאני מתכוונת. זה לא מרגיש לי פוליטי, האזורים
האלה. כן, ללכת לעשות מעגלי, זאת שאלה יפה, האם נגיד מעגל מכשפות, whatever that means, נכון?
לגמרי,
האם זאת פעולה פוליטית? אני... מכיוון שפעם נתקלתי במקרה במעגל מכשפות, ממש במקרה, ופתחתי את הלב כדי, כי אני מאמינה בהתבוננות והקשבה, ורציתי לראות מה הן עושות, כאילו למה הן מגדירות עצמן נשים מסוימות כמכשפות, ואיך הן מספרות את הסיפור שלהן בעולם. אז גיליתי שלמעשה הן... שואבות כוח ותמיכה רק מלהשהות את הזמן הרגיל, נכון? כי נגיד, אני לא יודעת אם את יודעת איך נראה, אבל סתם משהות את הזמן הרגיל ועושות טקס, מעגל ועושות טקס, והרי תקסים, מה המטרה שלהם? המטרה שלהם היא באמת לנסות ולעצור את היומיום, ולייצר מרחב שבו את יכולה לחוות אולי רגשות אחרים, או לייצר קשרים, או לאבד כל מיני מחשבות או תחושות בצורה אחרת, שלא מתאפשרת בחיי היומיום שלך. הבנתי שמה שהן עושות הם דברים מאוד מאוד אנושיים ורגילים, כמו להיות בחברה שבה מקשיבים לך, מאזינים לך, מתייחסים אלייך, להיות רגע בנחת, לנשום, או לשיר, או לרקוד, או לעשות דברים שאנחנו כולנו יודעות שהם דברים שיכולים להועיל בשלב כזה או אחר של החיים שלנו. ובעצם, נכון, למה צריך לעשות מיסטיקיפיקציה של כל זה? למה אנחנו לא יכולות פשוט... ליהנות מחברה של נשים, או גם של גברים, אני חושבת, באיזשהו אופן שמכבד באופן עמוק, מכבד אותנו, את הצרכים שלנו, את הרצונות, את המרחב שלנו, שהוא באופן שמאפשר לנו לחוש בטוחות, בתוך עולם שבו יש המון אלימות. אני חושב שגם הספר קצת משקף את האלימות שקיימת בעולם, שאנחנו חיות בו.
לגמרי, אבל שוב, אני בעודי, נגיד, נוסעת לכאן, אני רואה את שלל פועלי הבניין והכביש שמלאים את הארץ, והם אין להם, יודעת, הם עובדים שעות, ללא קורת גג, אוכלים את ארוחותיהם על אי תנועה, מורדים לצד הכביש בכביש 6, ולכו תחצו לבד את הדבר. אז כלומר, האלימות היא בהחלט לא נחלתם של נשים, אני חושבת שבאמת עיקר עיקר הבעיה, כפי שהיא, שוב, שהיא נובעת מהספר הזה ומכל מיני דברים, שהפמיניזם מפנה עורף להומניזם. הרבה פעמים. זאת אולי מרכז הבעיה שלי כאן. אני אשמח אם תעזרי לי לפתור את זה.
אבל למה את חושבת ככה?
כי הנה, כי אני רואה במדוקאים באשר הם אחים שלי. לא, זה לא משנה לי בכלל אם הם גברים או נשים.
כן. אז כאמור, הבנה שכעס הוא רגש מפעיל, הוא רגש שמכונן ויכול לייצר תנועה, היא מאפשרת לנו לחשוב על על כל מי שתיארת עכשיו, נגיד פועלים, גברים פועלים בהיסטוריה לא רחוקה מאוד, יצרו איגודים, איגודי פועלים, איגודי עובדים שעשו דברים שהתבססו גם על כעס.
נכון.
ובעצם הכעס הוא מאפשר גם להתארגן. עכשיו אני חושבת שכעס על אי צדק הוא מקום טוב להתחיל לפעול בו. ובמובן הזה הפמיניסטיות הכועסות, הפמיניסטיות הזוהמות יכולות לתת לנו גם השראה לנהל מאבקים אחרים. ולכן אני חושבת שהניסיון להגיד על הספר, למשל. לא, לא, זה יותר מדי, זה לא בסדר.
לא, זה בכלל לא הקטע.
בדיוק, אבל ששמות את זה בחלון הראווה של חנות, זה לא נעים.
לראות את זה. זה לא נעים, את יודעת אבל למה? זה לא נעים, נגיד, זה לא נעים בעיניי, בגלל שאוי, נגיד ברכבת אני קוראת את זה, ואני אומרת, זה לא נעים כזה. זה לא נעים בעיניי, כי זה ההפך, כי זה חוסה, תחת הסלחנות המופנית לנשים, לכן לי זה לא נעים. כי בגלל שאני יודעת של אי אפשר היה לשים כותרת של נשים, אני שונא אותם, אלא הדבר הזה, ההפך, אני מרגישה את ההרשאה שניתנת כרגע לנשים לומר כל מיני דברים כאלה, כי הן עדיין כאלה חמודות ומסכנות, לכן זה לא נעים. מבינה, זה מקום הפוך.
כן. זאת התנגדות, תראי, אני חושבת שזה לא ספר שבאמת יכול לגרום ל... ג'נוסייד של גברים. כלומר, זה ברור שיש פה בעצם, מה שנקרא, זה בתוך השפה.
לא, זה במסורת של טקסט, וזה הדבר הראשון שהצבת כאן, וזה מאוד חשוב.
זאת מסורת של התנגדות בשפה, וההתנגדות הזו היא התנגדות עקיפה, כמובן, להרבה מאוד סוגים של אלימות שהיא כן פיזית, והיא כן ממשית. ובמובן הזה, אני רואה בזה פתח לדיון ולשיחה. אני ראיתי תמונה שסילמה מישהי בים במקרה של אישה צעירה שקראה את הספר הזה, ישבה בים בגד ים, עם הספר פתוח לרווחה מול הפנים, כדי שכל האנשים שחולפים בים יראו מה היא קורית. כמובן, כנראה כדי שלא יטרידו אותה. נכון? בחוף הים. זאת אומרת, יש לנו גם כאן אפשרויות לשימושים חתרניים בספר הזה. אפשר לקחת אותו בתיק, לקרוא אותו ברכבת, ואז כולם ידעו לא להתעסק איתך.
נכון, אני אסמת לשיח על, את יודעת, האם בוקר טוב גברי הוא הטרדה או לא. אני שוב במחנה שאומר שלא, אני אוהבת להגיד בוקר טוב ולקבל בוקר טוב. אני רוצה, כן, לקרוא כאן... עוד נגד חתיכה, שוב, כדי שיבינו לאיפה הספר הזה מגיע, זה מתוך פתיחת הספר, הפרק רדודה כמו גבר. לאחר עומדן רמת הכעס שלי כנגד הגברים, מצאתי את עצמי די חסרת אונים. מה לעשות בכל הטיפוסים הזכריים הרדודים האלה שמסביבי? להשליך אותם מיד לפח, בלי אפשרות מחזור. להסתכן וליצור בחיי חלל שאי אפשר למלא? האם ישנו פתרון אחר מאשר ללכת ולהתבודד במעמקי היער בבקתה נטושה? אז זה מה שאני אומרת, אני אומרת, בעיניי זה, 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 זה טקסט שגם, שנהנה ואפילו מתענג על, על, כאילו, להגיד כל מיני שטויות, להגיד מה שבא לי כרגע.
נכון.
זה בעיניי אולי הפספוס הגדול שחשתי בקריאה שלו, בתפיסה שלו באמת, כי הוא עורר גם כעס גדול מאוד, כן.
אבל זה בדיוק מה שיפה בו, שיש פה ניסיון לפרוע כל מיני, המון מוסכמות, גם מוסכמות של מה מותר ומה אסור לומר, של איך לכתוב ומה לא לכתוב, נכון? כן. של בעצם, איך אני יכולה את כל המחשבות האלה שיש לי פתאום לעלות על הכתב ככה סתם, והטקסט פורע מוסכמות.
כן.
וזה מה שהוא עושה. והוא מציב בפנינו מראה, עד כמה לגיטימי, מהי בעצם גבולות הלגיטימציה של הטקסטים הפמיניסטיים, או טקסטים שעוסקים באי שוויון מגדרי, או טקסטים שעוסקים באלימות, בכלל. מה הגבול הלגיטימי שיכול להיות בטקסט? וזאת שאלה, לדעתי, נהדרת, בעיקר בעידן שבו שאלות שנוגעות לחופש ביטוי, צנזורה, טריגרים, נכון? זאת אומרת, יש המון המון דיונים ומושגים שכולם עוסקים בשאלה של מה מותר ואסור להגיד. והטקסט הזה הוא חלק מהדיון הכללי סביב המגבלות של טקסט.
ואת חושבת שזה אכן כאילו בסדר? זאת אומרת שאכן לאישה צעירה מותר לומר את זה, אבל לחילופין לפוליטיקאי מבוגר בישראל אסור לומר דברים הפוכים, או שאכן הכל מותר? או ששוב, אנחנו צריכים לשים בכלל טריז, כמובן, בין משהו שמוצג כספרות, כערוס בתוך כריכה, לבין מה שנאמר בכנסת. יש הרבה מאוד קווים שניתן לחצות כאן. גבר, אישה, כן. פוליטיקאי, סופרת, צעירה, מבוגר, או דברים כאלה.
כן. אז קודם כל, אנחנו חיות במציאות שבה גברים, שהם נמצאים, נגיד, במשרות בחירות, הם אומרים דברים איומים, כל הזמן. וזה ממש משהו שהוא מרכיב מהותי בתרבות הפוליטית שלנו, שאנחנו כמעט כל יום, אם אנחנו נזין לחדשות, אנחנו נשמע דברים מאוד פוגעניים, כלפי קבוצות מסוימות, וכלפי אנשים ספציפיים, ובמובן הזה, אני חושבת שהאמירה הזו, האמירה של הספר על גברים, אני שונאת אותם, היא אמירה שבאמת עושה פה משהו הפוך, היא אירונית, היא במובן הזה אירונית, היא אומרת, הנה, אתם כולכם מדברים ככה, ואין סנקציה. ואני אומר את הדבר הזה שהוא טאבו, שאסור לומר, אני שונאת אתכם, ותראו איך כולם יוצאים עליי.
כן. נכון? הוא אמר לו, זה צעיר מאוד. בדיוק. ויש לציין ש... מה שמחר את הספר הזה, זה האיסור עליו. ברגע שהיה פקיד שהתראם, מה זה, זה לא מה צריך להיות, זה כמובן, כמו המהלך המקובל, הזניק את המחירות, וזה מה שהפך אותו בעצם לפופולרי יותר, וגם לספר שתורגם הרבה. יש עוד משהו קטן, שאני חושבת שבמקור הצרפתי, יש את הפסיק הזה. מואל אזום, je le déteste. ואני חושבת שהפסיק הזה הוא קצת חסר לי בתרגום העברי, כי זה הופך את זה, אני חושבת, למשהו ספרותי יותר, שכאן אולי עובר כמעט יותר אלים.
נכון.
נכון,
יש משהו בדבר הזה. אני חושבת שהיה קשה לתרגם את השם של הספר לעברית, כי בשם המקורי מובעת, באמת אפשר להבין את ההנחה הסובייקטיבית הזאת, את המקום, המיקום הסובייקטיבי, שהוא רגע שאישה פרטית פתאום מרגישה את הרגש הזה, שהוא יכול להיות רגש באמת חולף, רגעי. זה גם אגב, אני חייבת לגלות לכם בסוד, שיש גם גברים שיכולים להרגיש את הרגש הזה. פתאום, כשהם נמצאים בסביבה נגיד מאוד מאוד מצ'ויסטית או מאוד גברית, כשהם מוצאים את עצמם שהם... חייבים לנהוג לפי כל מיני קודים שלא מתחשק להם. גם הם יכולים, אני חושבת, להרגיש את הרגש הזה של, אוף, למה אני צריך בעצם להתנהל עכשיו לפי הקודים האלה, נכון? ואני חושבת שזאת, נגיד, לי יש, אני אגלה לכם סוד, יש לי את העטיפה של הספר בתור סטיקר בטלפון. לפעמים זה שימושי.
כן, למי שלא יודע, גם פולין ארמנז' נשואה.
נשואה לגבר, שאפילו היא מאוד מחבבת אותו, זה נראה ככה.
נראה לי שהוא מפנה את המדיח, סרי.
נכון, ואני חייבת להגיד שכשדוד אמר לי שהוא רוצה לתרגם את הספר לעברית, אמרתי לו, מה קרה לך? מה יש לך? גם אני, נכון? נבהלתי בהתחלה, ואז הוא אמר, לא, זה דווקא נראה לי ממש ספר נחמד.
טוב, צריך לשאול אם הוא אמר את זה מתוך איזו פריבילגיה, זה אי אפשר לדעת. בכל אופן, גברים, אני שונאת אותם, מכתם, זועם ומעורר זעם אצל קוראות, גם קוראות פמיניסטיות, פולין נרמנז', תודה רבה לך, שרי, שהיית איתנו היום. זנתם וזנתן לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור. אנחנו מקווים לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להזנה. תודה מיוחדת להרד שוהם ונדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזי לחלות הפתיחה, טרס. אני שרון קנטור, להתראות.